הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש עופר שמיר.
יהודית הולצר היא גיסתה של לנה קיכלר. פגשתי אותה במסגרת התחקיר על בית הילדים של לנה. יהודית הייתה מצוות המטפל בבית המשפחה שהקימה לנה ליתומים מהשואה. יהודית סיפרה לי על קורות אחיה ואחיותיה של לנה בתקופת המלחמה ועל החיים בבית המשפחה של לנה בצרפת. סיפורה של יהודית החל ביותה בת 15. ב-22 ביוני 1941 החלה במלחמת בריחה והישרדות.
אני נולדתי בפולניה, באוגוסטוב, עיר בגבול. זה היה על יד ליטה, גם דרך המים, דרך הגמים שמה, אנחנו ממש שמה בגבולות. זה היה עד 39 פולניה, 39 הם חילקו. זה עבר לרוסים. מצד שני, כמה קילומטרים עשו את הגבול הגרמני. זאת אומרת, זה היה ממש 6 קילומטר, מאוד קרוב היה הגבול. ועד 9 רק שם היה מותר ללכת בערב, כל האלה שבגבול. לי הייתה אחות יותר גדולה, שגמרה את התיכון בדיוק. אח שלי היה יותר גדול, למד בסמינר פולני, היה מורה. ואחת למד בווילנה וגמר בווילנה. אבא היה מומחה לתפירה. הוא עשה חליפות. והיה לנו חנות של בגדים גם. וגם תפירה. היו לו 18 פועלים. והיה ממש תופר גם לאנשים מממשלה פולנית שהיו באים בקיץ לנוח. שם היו אגמים ויערות. אז פעם אחת תפרו, אז כבר כל פעם היו... היה תופר להם בשולח. היינו במצב טוב. עד 41. הייתי בת 15 אולי. והלכנו לישון בשבת. לא הרגשנו כלום. כלום. לא ידענו שיש מחמה. שבת רגילה. והלכנו לישון בשלש בלילה. באווירונים של הגרמנים התקיפו והם עברו את הגבול. ורעשים. אני ישנתי עם סבתא, היא נקשה לחלון, אומרת, יש רעשים, יש אווירונים, אבל לא ידע. ואני בתור ילדה אומרת, ני לישון, סבתא, זה בטח, זה בוז'ה, בוז'ה זה גשם, רוח, אני יודעת. אז שכבה, אז אחרי כמה דקות באו שכנים, דפקו בדלת, אומרים, אתם ישנים בחוץ מחמה. וככה פרצה מחמה, ואני יצאתי החוצה, התלבשתי, יארתי את ההורים, זה היה בית כזה, שכם ישנו. כולם קמו, תאו ובואו. הגרמנים כבר בעיר, אנשים ישנים. אף אחד לא ידע מה הולך. יצאתי החוצה, גרנו בדיוק במרכז, וניגשתי לאוקראינקה מבית ספר. ואומרת, הגרמנים כבר בעיר, והם זרקו ניירות שכל היהודים, היהודיות הרומות, עקב ברחוב, יריצו אותם. בשמחה גדולה יהרגו כמו את היהודים, אני יודעת מה, ככה סיפרה לי. קיבלתי כאב בטן בפחד, ונכנסתי הביתה, סיפרתי את זה להורים, מה שולח בחוץ, לא ידעו מה לעשות. לא עם הדברים ולא עם כלום, לא עם כסף. לא היה אוטו שאפשר היה להסיק כדי להוציא אותך. וככה זה התחיל. ואני אומרת, בואו נברח ליערות. אמרתי לאחותי, בואי נברח ליערות. לא רצתה. פחדה גם. אני ידעתי מה אני רוצה, מרוב פחד. אמרתי, בואי נברח ליערות. לא רצו לתת לי כסף, אמרו שאם תיתנו לי כסף אני באמת אברח. יצאתי עוד פעם החוצה, ואני ברחתי עד הפינה, הלכתי פה כמו מפה לשער, ובא מפה עגלה עם אחד שהוא היה מנהל של המשחטה, עם הבת שלו שאני הכרתי מהבית ספר, והיא אומרת, את רוצה לשבת ולברוח? אמרתי כן. רק שיצאנו מהעיר, הפצצות, כבר לא יכלתי לחזור הביתה. והיא ברחה לאיזה מקום להסתתר, ואני ברחתי להסתתר ליער וגם חיל ליער, וכבר לא מצאתי אותה. וזה נשארתי ככה שלא יכלתי לא לחזור ולא ללכת. ולא ידעתי, בא לעשות קדימה. כל הזמן כבר לא יכלת ללכת אחורה. זה המצב הכריח אותך ללכת להסתתר כל הזמן ביערות. לבד, בלי כסף, בלי בגד, בלי כלום. היה בקיץ, היה בקיץ. כל התקופה הזאת ביער התחבטתי מהכל הזמן היו הפצצות. הגרמנים לא עזבו. הם עשו את זה מהר מאוד בשבועיים, אבל כל הזמן זה היה ביערות הבוערים. אתה לא יכול לתאר מה שהיה ביערות, איך נשים זרקו את הילדים ומה שהיה ביערות, ולא היה מה לאכול. אנחנו רצינו עד החורף להגיע לרוסיה עם הצבא, אבל זה היה צריך הכל ברגל, בין היערות הבוערות. הם הרגו את עצמם ואמרו, הנה כבר הגרמנים פה, בואו נרוג את עצמנו. הם לא ידעו הם, זה, איזה פאניקה, היערות, הם הדליקו את היערות. היית צריך לברוח, זה בכלל אי אפשר להבין את זה. אם היה איזה אוטו צבא שהגרמנים הפציצו וכבר עמד, שמה לא היה כבר של הצבא הרוסית, ומצאת חתיכה לחם שם, הסוכר, זה היה כבר כמו שמצאת את העוגה הכי טובה בחיים שלך. אבל זה היה אוכל. לא היה לך גם זמן לחול. הכל בער, הכל, היית ממש ביערות בערים. כל זה הפציצו ואנחנו ברחנו עם אנשים להתחבות בחיטה. ושם ככה שכבת עד שהם גמרו את הפצצות. אחר כך, שכבר נשארו הפרטיזנים, איך הם נשארו? הצבא הרוסי עצרו אותם ואמרו שיותר לא יכולים לצאת. הם פה עד פה. אז הם נשארו שם. אז היה איתי אחד מקורסק, שהוא היה קצין, והוא נורא רחם עליי. אז הוא אמר שהוא קיבל מזכורת, והוא לא צריך יותר, והוא נשארים בפרטיזנים, כנראה עצרו אותם שם, ביערות. במקום הזה, הוא נתן לי את הכסף, והוא אמר, תלכי מהקבוצה הזאת של 10 אנשים. כמה רוסויות היו, ואיזה 2 בחורים שגם ברחו מפולניה. הם שאלו, מי שרוצה להגיע לרוסיה, צריך יהיה ללכת עד מינסק ברגל. הרגליים שלי היו בפצעים שכבר לא יכלתי. אמרתי שנלך איתם עד רוסיה. הוא צייר איך ללכת, הוא צייר את הדרך. ואמרתי לכי איתם עד מינסק. שתגיע למינסק ויהיה רכבת, תסיר, אני מקורסק. תסי לאבא ולאמא שלי ותגידי להם שראית אותי ושכם ישאירו אותך שם אצלהם ויעזרו לך. אבל קורס כבר הגרמנים ספסו ולא היה למי לנסוע, אבל היה לי את הכסף שלו לפחות לקנות את הלחם באמת שאני באתי לשם. את הגרושים הראשונים. בסופו של יום הגענו על יד מינסק. היו לפעמים מכוניות אותו של הרוסים, של הצבא, שהם גם נסוגו, אז הם אמרו, חבל שילדה כזאת יפה ברוסית, ניקח אותה באוטו, אז הם היו לוקחים אותך. אבל אחרי כמה קילומטרים הגרמנים הפציצו, ואתה כל הזמן התפזרת וכבר לא מצאת מי שלקח אותך. אחר כך הלכנו ברגל בבאורוס עד מינסק שם. חשבנו נגיע למינסק. זה היה המקום הכי קרוב. ובנו על יד מינסק, אז כבר הגרמנים לקחו את מינסק. כבר אי אפשר להיכנס היה לעיר, אז הם עצרו קודם, לפני זה. התעצבו הרבה מכוניות, אז צריך לנסוע למגלוף, בכיוון מגלוף. הם לא רצו לקחת אותי. הם רצו לקחת אנשים, היו יהודים שברחו ממינסק, אז היה להם קצת אוכל. הם אמרו רק מי שיש לו אוכל לתת להם, הם היו כל כך רעבים. אלה הם נתנו להיכנס לאוטו. ומי שלא היה לתת להם, הם לא נתנו, יכלו לקחת קצת. לא יודעת עד היום אם הוא היה יהודי, המפקד הגדול עם הדרגות. הוא אמר להם שייתן לי לעלות על האוטו ויקח אותי למוגלוב. והוא אמר, הוא לא ייתן, רק מי שייתן לו אוכל. ואז הוא אמר, אם אתה לא נותן לה לעלות על האוטו, אז היא תמות. זה היה ברור, אז אני יורה בך. ואז לא היה לו ברירה לנהג הזה, והוא נתן לי לעלות. הוא אמר, אני אזרוק אותה בדרך. הוא אמר, זה אנחנו נראה. אבל שהוא כבר אכל קצת והוא נרגע, אז הוא כבר לא זרק אותי בדרך. הגיעו עד מגלוב. הרי מגלוב הייתה אחת ממינסק, והיא הייתה אחות. אז היא אמרה שיש לה אחות במוסקבה, ושהיא תיקח אותי, שאני אצא איתך. הם מאוד רחמו, באמת רחמו עליי. מי שהיה יכול לתת חתיכה לחם מהזה, שהם עמדו ומכרו את החתיכה לחם הזה, הם נתנו. אי אפשר להגיד שלא. אז בוא נגיד היה רוסי זקן שהוא מחר שם משהו, חתיכה לחם, לא לחם, קצת חלף או מה, הוא נתן, לא ביקש כסף. אז זאת שהיא ברחה ממינסק, ובאוטו הזה של הנחק נתנה לו ביסקוויטים, נתנה לו אוכל, אני יודעת מה היא נתנה לו, נתן לה ללות, ואני הייתי גם למעלה. והיא אמרה שהיא תיקח אותי איתה לאחות שלה, למוסקווה, ששמנו אותנו ברכבות, ובמגלוף היה נקודה של אלה שהם אספו הביז'נצים. זאת אומרת, הם אספו שם, אנשים היו בורחים, והם אספו את במקום הזה, שזה מקום שהם ארגנו, מכל הקצוות ברחו. ברחו מכל מיני מקומות, ובאו שם, משם הלכו רכבות. הרכבות לא של אנשים, של המסע האלה שלהם. היא אמרה שרוצה למוסקווה.
ואת נסעת למוסקווה.
לא, איפה הם נסעו למוסקווה? את נסעת איפה שרצית? הם הכניסו את האנשים לרכבות האלה, רכבות מסע כאלה, והביאו אותם. הם הכניסו גם, אנשים ישבו בבית סוהר שם, והם לקחו אותם גם כן. ונסעו לפנזה. פנזה זה העיר ברוסיה. במרכז שם, באיזה מקום שאני יודע איפה. ושם עיר קטנטונת על יד פנזה, סבירדובסק. שם היה מקום שהם עשו את האנשים. ואחר כך הם את האנשים שלחו לקוחוזים ולעבודה. היה לי הרבה מזל. באמת היה לי גם מזל בזה וגם הם היו טובים, הם רחמו עליי, אי אפשר להגיד שלא. הייתי קרועה ופשועה וקרועה ובלי כלום. וזה היה זוג שלא היה להם ילדים, איך היא הורידה את הנשים, ריקסה אותם, והיא מצאה אותי בתור ילדה, היא לקחה אותי הביתה אליה ורחצה אותי. היה מלא כינים, מלא כינים, מלא לוכלוק, ולא היה מה להחליף, לא היה לי כלום, זה היה טיפשות לברוח. היא נתנה לי איזה סמלה שם, להחליף כמה דברים, נתנה לי קצת אוכל, רחצה אותי בפיילה כזאת, וסירקה עם נפט את השיער, עם הכינים, ואחר כך שם היינו כמה שבועות במקום הזה, והרוב הלכו, היו מליטה הרבה, מליטה מלטביה, והם נסו לקולחוז, הם לקחו אותם שם לקולחוז. והיא לא רצתה שאני אלך לקולחוז. רציתי ללכת ללמוד את האחות, אז אי אפשר היה שצריך היה הורים, צריך היה. אי אפשר היה. זה היה מקום קטן, שם לא היה צריך לנסוע. אז היא הכניסה אותי לבית ספר של לומדים על ברזל, מקצועי כאילו. היה לי ידיים לבנות, אז המורה היה עושה את זה, היה צריך לשייף את הברזלים ולסחוב. אמר בלורוצ'קה, ידיים מאוד לבנות מהבית. ואחר כך הם נסו לסמרקנד, אלה שהיו בקיבוצים מליטה. ולא רצו להשאיר אותי שם בין הרוסים. בבית ספר הזה נסעתי איתם, יצאתי מהבית ספר, נסעתי איתם לכיוון סמרקן. טוב, בדרך איבדתי אותם, איבדתי את הרכבת. היה רכבת הרכה, וכן נסו, לא יודעת את זה. ישבתי עוד פעם לבד. ישבתי ברחוב, בכיתי שם, כדי נתנו, הלכו, צריך היה להיכנס. כמו פה העירייה שהיא חלקה לאנשים האלה, הביאז'נצים האלה, אנשים שברחו מכל מיני מקומות מרוסיה. היו מקבלים, צריך היה לגור באיזה מקום בהתחלה. אז הם, בוא נגיד, אתה גר פה בחדר כזה, מגיע לך ככה ככה מטר, ויש לך עודף של המטרים, אז הכניסו אנשים. אז היה צריך לקבל את זה מהעירייה, ושם היו מאות אנשים. אני ראיתי שאני לעולם לא אגיע לשם. ישבתי כל כך, פחיתי בפינה, אז בא אליי אחד, אומר, מה את פוחה? לא רציתי לענות לו שום דבר, ישבתי, פחיתי. בקיצור, אמר, אל תשקי, תגידי, אני עובד פה וזה, והוא הלך וסדר לי פינה. באמת הלך לסדר, היו אנשים באמת רוצים שזה. טוב, אחר כך הם סדרו לי איזה עבודה בבית ספר, בספרייה. אוכל, איזה אוכל? אוכל היה. קיבלת חתיכה לחם שהוא היה לא לחם. טוב, עם מים וגם טוב היה שהיה חתיכה כזה. מה את חושב? שהיה אוכל היה.
ואז היית ברוסיה כל המלחמה למעשה.
כן, ככה עברתי כל המלחמה.
מ-41 עד 44.
כן. למדתי להנהלת חשבונות ועבדתי במשרד אחר כך. זה כבר סדרתי קצת. אז היה מנהי חשבונות מחרקוב יהודי, שהוא היה נותן לנו את הכרטלי, ואחת היה מריגה, אדלמן, והייתה עם ילד ובעלה, הרוסים, השפנה שלהם, זרקה מהרכבת, שהם רצו את השעון שלו, שהיה, והוא לא רצה לתת להם, והם זרקו אותו מהרכבת, והוא נהרג, והיא נשארה עם הילד. זה היה ברוסיה, כמו פה, אלה הפושים. הפושים, היה להם שפנה, פושים כאלה. היו מושיטים אותך לגמרי ערום בערב. בערב לא יוכלת ללכת. אם היו לוקחים את הבגדים, הוא לא ידע. אם הוא היה יודע, אז הוא היה נותן להם. והיא נשארה לבד, והמנהל החשבונות היה נותן לנו את הכרטיסייה שלוש, היה מקבל יותר טובה, שאנחנו נקבל קצת מרק. עברנו, עברנו. אחר כך כבר כשנגמרה המלחמה, אז הם נתנו לאזרחים הפולנים לחזור למקום. ושם הכרתי גם את האח של אנה.
וזה היה בן הזוג שלך?
כן, אחר כך כן.
ומישהו נשאר מהמשפחה או שאף אחד לא נשאר?
כלום לא נשאר, אף אחד. רק הבתים. שלושה בתים ומגרש.
איך הגעת בכל זאת ללנה, לבית ילדים שלה?
זהו, חזרנו. ללנה היה אודח, איך הוא היה לפני המלחמה קומוניסט גדול. וישב בפולניה, היה איפשהו בית סוהר פוליטי. והוא ישב גם בבית סוהר הרבה. היה קומוניסט עם גומולקה וכל הדברים. הוא ברח גם לרוסיה מלבוב. ב-39 הייתה ללנה עוד אחות ועוד אחת. וחיים כולם היו מאוד מוכשרים. הכי קטנה הסתתרה כל המלחמה. הייתה נותנת שיעורים ואיכשהו התפרנסה ונשארה בחיים. עד שבוע, עוד קצת יותר משבוע, לסוף מלחמה, החליפה דירה, אחרי כל פעם הייתה מחליפה דירות. החליפה דירה, והפולניה ראתה שזה לא יכול להיות פולניה. על הניירות, היו לה ניירות פולניות. והיא הסגירה אותה. שבוע לפני סוף המלחמה, הם הרגו אותה, הגרמנים. חברה גם הייתה יהודייה על הניירות העריות. כשהיא באה לבקר אותה, הפולניה אמרה, מה? הייתה לה חברה יהודייה? וזה, ואת היית חברה שלה? והיא סיפרה את הסיפור שהיא הסגירה אותה לגסטאפ. היה לה עוד אחות, שגם נשארה בחיים. הציל אותה פולני שהתחתנה איתו אחר כך. הוא עשה חור במיטה, היה לו חדר אחד, והוא היה עושה מגפיים לגרמנים. ושכם הבאים, הם לפעמים יושבים על המיטה. אחי הייתה שמה בפנים, ובלילה רק היה מוציא אותה לחצר. וככה היא נשארה בחיים. והוא התחתן איתה. הם היו גרים בפולניה, אחר כך עברו לדניה, בדניה.
לדנמרק.
האח הזה, הקומוניסט, הם ברחו לרוסיה. הם ברחו ללובוב, גם בעלי, אח שלו. והוציאו אותם לסיביר, וככה הם נשארו בחיים. ועבדו קשה שם בסיביר, ביערות. הבעלי נשאר שהוא ידע טוב שחמט. הוא אהב אותו זה שהיה שם במרפאה, הוא לקח אותו גם שקלו לקקודבש. הבעלי היה מאוד קשור עם לנה, מאוד קשור. אז באנו אחר כך לפולניה, אז הוא נסע קודם בתור קצין צבא, והוא קיבל משרה גבוהה בפולין, בקרקוב. היה אחד מהגדולים שם, ואז כשאנחנו הגענו, לנה כבר לא הייתה. חיים היו בזקופנה, ועזבו את זקופנה לפני שאנחנו הגענו. אני הכרתי את לנה שהיא כבר הייתה בפריז.
איך בכלל נודע לך עליה? איפה היית באותו זמן?
לא, הגענו קודם לפולין, לאח שלו. אבל הוא ידע, הוא כבר בא בקודם, הוא כבר ידע שאחי נסע. והוא כנראה דרך הקשר שלו. אנחנו היינו באיטליה, במחנות בדרך לארץ, ואז היא כתבה שאחי בפריז, החברה שלי, קודם גם שם עברה את הגבולות, שנשלם כסף בשביל לגנוב את הגבול. היו מדריכים שהיו מביאים. ודרך החברה הגענו למדריכים האלה, וגם שילמנו להם, אמרה לנו תבואו, כמו שהיא עשתה, וככה עשינו. הגבול היה נוראי. כל האלפים לעבור שם, שם המג'רים היו מהונגריה, שכם עשו את זה, לקחו כסף והעבירו את האנשים. כמעט נהרגו אנשים שם. זה היה גבול נוראי, אלפים כל כך גבוהים. אני לא אשכח את זה. שני רגליים לא יכלו לשים. היה משהו נורא. אם היו נותנים לי מיליון, לא הייתי עושה. אבל לא ידענו. אנשים, מה שהיה על האגף, הכל זרקו כדי לעבור שם. כבר עברנו כל הדרכים לארץ, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי. הג'וינט סידר לנו את הדרך, נתן כרטיסים לפריז.
אז אתם עברתם לצרפת, ומצרפת הגעתם לפריז ללנה.
כן, בלווי. שם היה בית, זה היה דירה בית, גינה, אדמה, שהילדים שיחקו. והיה מחולק. הקטנים, אלה שלקחו אותם מהמנזרים, היו יותר.
ומה את עשית שם בכלל?
טיפלתי בהם, גם במטבח. כל דבר שהיה צריך לעזור, עזרנו. ושאלנו להם שם, החלפנו אותם. צריך היה לרחוץ אותם, צריך היה להשכיב אותם, צריך היה להכיל אותם. הקטנים זה יותר קשה היה. האלה שהיו באמצע, גם היו כמו חברות, אחת באמריקה. הייתי איתה בקשר, ממש כמו בת שלי. היא גילה לי את הילד. אני הייתי צריכה לעבוד, כי הייתה נשארת עם הילד. הילדים שם הם עוד היו קטנים. בעלי ידע עברית גם, אז היה לו יותר קל גם ללמד אותם עברית, היה מורה. תראה, עוברים הרבה. היו ילדים יותר טובים, היו פחות טובים. ככה הטבע של הדברים. הקטנים, אני עבדתי עם הכי קטנים. אחת עוד באה אליי. הוא בקיבוץ, ליד כנרת. קראו לו פטרו, שמה. אחר כך פה החליפו אותו לשלום. הוא בא, הוא מצלצל לי, הוא בא. הוא איתי כמו בן שלי.
מה עוד היה שם בבית הילדים של לנה שאת יכולה לספר לי?
כל חג היה חג.
מה היה התפקיד של לנה בבית הזה?
היא מנהלה את כל הבית. היא דאגה לכסף, היא דאגה לעובדים, למורים. הכל לנה. הוא היה כמו אימא.
איך הילדים התייחסו אליה?
הילדים התייחסו אליה כמו לאימא. הם מאוד אהבו אותה, מעניין.
לא התייחסו אליה כמנהלת?
לא. ממש כמו אימא. ממש כמו אימא. הם אהבו אותה. היה להם טוב. בינינו היה להם באמת בבית הזה טוב. היו סדר פסח, עשינו להם כל החגים יפה. הכל באמת לא חסר להם כלום. באמת לא חסר להם כלום. אני ונינה עזרנו במטבח. אמנם הייתה טבחית גם, צרפתייה. הילדים בדרך כלל היו ילדים טובים.
ושליתם לארץ? את לא היית בקבוצות שילה.
הייתי, באנו יחד. כן, והיינו כמה שבועות שמה. לפני שכם הלכו לקיבוץ. אחר כך שכם הלכו לקיבוץ, בלי לא רצה ללכת לקיבוץ.
ומה עשית אחר כך פה בארץ, כל השנים?
עד שנקלטתי, עם העברית שלי היה לי קצת קשה. בהתחלה הילד היה קטן, אני ילדתי אותו בצרפת, הזה שנפטר לי פה לפני 3 שנים. נולד בפריז. מה עשיתי פה? עבדתי איפה שאפשר היה לעבוד. רציתי להגיע למשהו. הגעתי לדירה ובעלי עבד בבנק פועלים. אני עבד בהתחלה עם הילדים, בתור גננת, מחליפה, ואחר כך עבד בגזברות בעירייה, בהנהלת חשבונות.
מה שלמד ברוסיה.
נכון. ופה מה שלמדתי עם הילדים. הייתי מדריכה טובה עם הילדים, באמת הייתי גם מדריכה טובה. המפקחת מאוד הייתה מרוצה ורצתה שאני אלך לעשות גננת מוסמכת. אז התחלתי, שעבדתי חצי שנה. הלכתי למשרד החינוך, אמר לי, לא, את לא תהיה גננת, את תהיה כיתה א', זה היה לי כיתות א'. אמרתי, אני לא רוצה להיות מורה, אני רוצה גננת. לא, אז לא.
כיום יהודית הולצר מתגוררת בדיור מוגן בגדרה, יש לה בן המתגורר בשוויץ, והיא שומרת על קשר עם ילדי בית הילדים של לנה, שטיפלה בהם לאחר מלחמת העולם השנייה בצרפת.
הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש עופר שמיר.